מצוין, כן, וקיבלנו בעסקת חבילה שתי מידות, כמו שאומר לנו הרמב"ן, כשתעלה על לבך מידת הענווה אז תנצל מן הכעס, זה מעולה. מה הבעיה? הבעיה אמרנו זה שכשאנחנו עובדות על מידה טובה ומקבלות איתה את הגבולית שלה הרעה, שזה כבר סיפור אחר לגמרי. כמו שאת עובדת על ענווה ויכולה לקבל חוסר ביטחון, את עובדת על גבורה ויכולה לקבל חלילה גאווה. אוקיי? אלה מידות בצרניות שהן אחת מהן טובה ואחת השנייה לא טובה. ולכן העבודה שלנו זה א', להתבונן, ב', להיות מודעות כדי לקחת את המידה הטובה בלבד. בסדר? והמידה הראשונה שבה פתחנו זו מידת הגבורה. וראינו שמבחינת הרב מידת הגבורה היא אחת המידות אולי הראשונות. הרב דסלר אומר ממש ראשונה, הוא קורא לזה עקביות, זה שמשהו שכבר החלטנו שאנחנו רוצות ללכת עליו, אנחנו הולכות עליו בכל הכוח. וזאת מידת הגבורה. אחרי שכבר החלטנו, והעבודה שלנו, אומר הרב, זה לעשות בחשק טהור. זה אומר גם לעבוד, אמרנו, עבודת דמיון, ולא להתמסכן. זה לא כל הזמן, וואו, מה זה לא בא לי, אבל מה צריך, אני החלטתי. כדי שזה יהיה בגבורה, אני גם צריכה לעשות סוויץ' ולראות איך אני רוצה בזה, איך אני שמחה בזה. לא איך אני קדושה מעונה. וואי, איך אני שונאת, לא יודעת מה, איך אני שונאת לתת כי אני קמצנית. טוב, נו, אני נותנת כי אני עובדת על זה. זה שלב שהוא חייב להיות, אבל אנחנו לא יכולות להישאר בשלב הזה, ואחד העבודות היא באמת לדמיין ולעשות עבודה אחרי הלימוד, למה באמת 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 אני שמחה בנתינה הזאת. עכשיו, זה לא לעבוד על עצמי, אבל זה לעבוד על עצמי. לעבוד על עצמי במובן העמוק של הדבר. בסדר? שאלות? עד כאן זה רק תקציר משיעור שעבר. אני חוזרת לפסקה, אנחנו בפרק מוסר אביך, פרק ג', הפסקה הרביעה, 1, 2, 3, 4. הפסקה החמישית, בסדר? בפסקה א', וכן גבורת הנפש היא מידה יקרה מאוד. בסדר? יש לכם? אז עוד פעם, פרק ג', פסקה א', בתוך פסקה א' יש כאילו חמישה סעיפים, אנחנו בסעיף החמישי, או בפסקה החמישית. וכן גבור, זה מתחיל במשפט, וכן גבורת הנפש היא מידה יקרה מאוד. בסדר? כולן מצאו? הנה, זה נראה שאישה מחפשת. גם את מחפשת, פשוט את רוצה להראות. זו, אני לא יודעת אם הרב חגי חילק את זה כמו במקור. בוקר טוב, בוקר טוב. שלום. פרק ג', פסקה א', הסעיף החמישי. מתת? וכן גבורת הנפש היא מידה יקרה מאוד. זה מצוין במשפט הזה. אני רואה שגם בהוצאה הזאת גם... איזה עמוד זה? אני רואה שאני חפשת. 198, כן. בסדר, יש? וכן גבורת הנפש היא מידה יקרה מאוד, מצטרכת לכל קניין השלמות, בין בפרט ובין בכלל. אבל מעטים הם הקונים אותה על טהרתה, מפני שהיא גם עצרנית וציורה לכמה מידות רעות. כעס, גאווה, שנאה, ניצחון, נקימה וכיוצא בזה. כן, אדם יכול לעבוד על גבורה ולקבל בעסקת חבילה מידה רעה. כעס, גאווה, שנאה, ניצחון וכו'. יש שהיא תימצא בין אותם שלא שמו אל ליבם יראת השם, אבל הם שכנותיה הרעות. אם אני לוקחת מידת גבורה בלי יראת השם, לאן זה ייקח אותי? למה? לגאווה, ייקח אותי לתחרותיות, ייקח אותי למקום של אני ואני ואני, נכון? אבל עם שכנותיה הרעות, ובאנשים שנטו שכמם לסבול עול היראה, ולא השתדלו להם בפרטיות תקנת מידותיהם, לא הבחינו בינה לבין שכנותיה הסובבות אותה, והזניחו הכולה. אז איך צריך כן לעבוד? אך בדרך הראויה להפריד ולבור פסולת מתוך האוכל, כל שכנותיה הרעות תסורנה למשמעתה אל הטוב הישר בעיני השם ידברה. במילים אחרות, בהחלט אפשר להינצל מזה, מלקחת מידה מצרנית, אבל צריך לשים לב. על דרך זה רבו המידות שצריכות נסתירה, שכל זמן שהן דבוקות זו בזו לא תביאנה פרי ברכה. אמנם ישנם כוחות נפשיים שהם מתמצרים בהרבה צדדים בכוחות רעים ברוב שימושיהם, וישנם שמתמצרים רק במעט רעים, והבחנה בזה תועיל לאורות הדרכים שבהם תימצא עמידה לחירות מבין שכני הרעים. עכשיו יעבור הרב לדבר על מידת הענווה. אז אני שואלת אתכם, אם אני עובדת על מידת הענווה, כבר נתנו דוגמאות, אבל בואו נפתח את זה, איזה מידות רעות אני יכולה לקבל בעסקת חבילה לא מוצלחת? רציתי לעבוד על ענווה, מה קיבלתי?
בושה.
חוסר ביטחון, בושה, מצוין. מה עוד? מצוין, כאילו באמת אני משהו, אבל ענווה. כן. מה עוד? גאווה פסולה, בושה, חוסר ביטחון. מה עוד אני יכולה לקבל בעסקת חבילה עם ענווה? למי יש עוד רעיון? עכשיו אם את עובדת על ענווה, מה את עושה? מה זה?
התבטלות.
אוקיי, מעולה, בוקר טוב. בוקר טוב. כן, מעולה. בואו נראה שיש לנו הרבה 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 מידות רעות שיכולות לבוא עם מידת הענווה. והרב יגיד שאחת המידות הכי רעות שיכולות לבוא עם מידת הענווה, ועוד פעם, זה טעות בעבודה, לא כי באמת זה מה שמביאה מידת הענווה, זה עצב. למה זה יכול להביא עצב? מה אתן אומרות? כי מה? כי זה נראה חיצונית אותו דבר, כי כשאני עושה ועושה ועושה, יש פה אנרגיה, ולכאורה יש אנשים שחושבים שהענווה זה הימנעות מעשייה. אם זה הימנעות מעשייה, אז זה מקווץ אותי, נכון? כמובן שזה טעות בהבנת מידת הענווה. בואו נקרא את הדברים בפנים. הענווה היא מידה טובה. כשיודע עניין הענווה הוא מושגה היטב, ויודע איך להתנהג בה ולהכניסה בנפשו. אבל בהשקפה שטחית תימשך אחרי מידת הענווה מידת העיצבון, מפני שציורן החיצוני הוא קרוב זה לזה. הציור החיצוני, הביטוי החיצוני של ענווה לפעמים יכול להיראות כמו עצבות. למה? עכשיו הרב נותן לנו מושג חדש, כוח מפזר וכוח מכנס. שהשמחה היא מפזרת הכוחות הנפשיים, והגאווה גם כן מפזרת. שמחה היא מידה טובה? כן. גאווה היא מידה טובה? לא. אבל שתיהן במה הן דומות? בזה שהן מפזרות, כאילו כוח כלפי חוץ או כוח כלפי פנים. שמחה יש בה כוח כלפי חוץ, היא נותנת אנרגיה לכל מי שמסביבי. יש בה איזשהו אנרגיית פיזור, קורא לזה הרב. וגם למידת הגאווה יש אנרגיית פיזור. ובגלל ששתיהן מפזרות, זה יכול להיראות דומה. ולכן אני רציתי לעבוד על שמחה, אבל חלילה קיבלתי גאווה. ומה ההפך מפיזור? איך הוא יקרא למידת הענווה? איזה כוח? אם הגאווה זה כוח מפזר, הענווה תהיה כוח מכנס. כוח מכנס. גם הענווה היא כוח מכנס, האנרגיה שלה היא פנימה. גם עצב זה כוח מכנס, האנרגיה של זה פנימה. אבל ענווה היא מידה נפלאה, ועצב היא מידה נוראה. אבל הבעיה היא שבציור החיצוני הן שתיהן מכנסות. ולכן יכולה להיות לי טעות, אני רוצה לעבוד על ענווה, אבל חלילה קיבלתי עצבות, לבריאות. אז בואו נראה את זה בשפה של הרב. שהשמחה היא מפזרת הכוחות הנפשיים, והגאווה גם כן מפזרת. אלא שהשמחה מפזרת באופן הטוב, והגאווה מפזרת על דרך רע. והענווה מקבצת ומיישבת, וכן העצב, אלא שזה הדרך הטוב וזה הדרך הרע. וכך מידת הענווה הטובה מתמצרת עם מידת העצבות הרעה. אז מה התיקון? אם אני לא רוצה לעבוד על ענווה ולא רוצה לקבל עצב, איך אני אעשה את זה? מה אתן אומרות? מה שאנחנו עושות פה, ללמוד, נכון. ללמוד קודם כל מה זה ענווה, אבל לא רק מה זה ענווה, כי מה זה ענווה זה לא יספיק כדי להציל אותי מהמידות המצרניות, כי המידות המצרניות הן מצרניות בגלל הציור השטחי החיצוני, ולכן אני צריכה לבדוק גם איך יהיה הציור השטחי והחיצוני אצלי. כשאני אהיה במידת ענווה, איך זה ייראה? מה, אני אראה בדיכאון כזה? לא. איך ייראה אצלי ענווה? איך תיראה אצלי ענווה? איך תיראה אצלי שמחה? איך תיראה אצלי גבורה? לרדת לפרטים, לא להישאר מלמעלה. כשלא יתלמד בפרטיות איך להוציא את מידותיו מהכוח אל הפועל, אז כשיעלה על ליבו מידת הענווה, מה זה כשיעלה על ליבו על מידת הענווה? מאיפה אנחנו מכירות את השפה הזאת? מגירת הרמב"ן. אז אני מצפה, כשתעלה על ליבך מידת הענווה, מה אומר לנו הרמב"ן? אז תנצל מן הכעס, נכון, כי גם להינצל מהכעס, נחת הולך טוב עם ענווה, בגלל שהצד הפנימי שלהם דומה, לא הצד החיצוני. אבל כאן הוא לוקח את השפה של הרמב"ן ואומר לי, הפוך, איזה מידה רעה אני יכולה לקבל כשתעלה על ליבי מידת הענווה. ואז כשיעלה על ליבו מידת הענווה וירצה להמשיך בציורה, וציורה באה על ידי הכרת קטנות ערכו, ומידת העצבות גם כן באה על ידי הכרת חסרונותיו. על כן תבון על השתיהן ביחד, והעצבות תערבב ותקדיר כל נועם, הענווה וזיווה. ובאמת, אף על פי שמצד חיצוניותן כמו דרך אחד להן, אבל בעומק שורשיהן הן רחוקות מאוד זו מזו. כי העצבות לא תבוא כי אם אחרי החליטו, היות ערכו האישי מרומם והוא ראוי לגדולות. זאת אומרת שהעצבות בשורש למה קרובה? תקשיבו טוב טוב. כי העצבות לא תבוא כי אם אחרי החליטו היות ערכו האישי מרומם והוא ראוי לגדולות, ולמורת רוחו הוא מוצא בעצמו חסרונות ומחסורים. כלומר העצבות באמת בשורש למה היא קרובה? למה? לגאווה. נכון. אז בואו נעשה סדר. בשורש גאווה ועצבות הן מאוד קרובות, אבל בביטוי החיצוני דווקא ענווה ועצבות קרובות. ובגלל שהרבה פעמים הדמיון שלנו, ואנחנו הרבה פעמים מורשמים מהביטוי החיצוני, לכן הרבה פעמים עבודת המידות אנחנו נלך לפי הצד החיצוני, אומר הרב, בוא תרדי לשורש. ובאמת באמת באמת מה הקשר בין עצבות בשורש לגאווה? למה אני עצובה? כי כאילו אני מושלמת והייתי מצפה בזה שכל העולם יראה את המושלמות שלי, אבל וואלה לא. ההיא לא קלטה כמה אני מדהימה, וההיא לא קלטה, וההיא ביעשה אותי, וזה ככה, וזה ככה, וזה ככה. ואז אני מגיעה עצובה, כי כאילו ציפיתי לקבל הכרה בגדלות המדהימה שלי, ווואלה לא הולך. ציפיתי שהכל ילך לי טוב, וזה לא. לעומת זאת ענווה, אני יודעת מראש. שהכל, כל מה שיש לי זה מהקדוש ברוך הוא. וממילא, אם אין את מה שאני מצפה, בסדר? הציפיות שלי מראש לא היו אמורות להיות המציאות. ואז ממילא, אני פחות עצובה, כי כאילו, זה בסדר, רציתי X, אבל אני יודעת שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אז גם אם קרה Y, זה לא עבודה שלי. זה לא אחריות שלי. באמת יש קשר. אתם זוכרות שדיברנו על טביעת עין וסימנים? זוכרות שדיברנו על טביעת עין וסימנים? אין הנהונים בקהל. טוב, אז טביעת עין, כן, טביעת עין זה הסתכלות פנימית לעומת סימנים שמסתכלות של פרטים. מה זה אומר? אם את קובעת, כן, היום בעידן הפלאפונים אולי יותר קל, אבל פעם איך היו קובעים פגישה? אני אחכה במקום הזה והזה, אם אני אהיה עם מעיל ירוק ולא יודעת מה. בסדר? כלומר, נתת סימנים. אם במקרה בדרך המעיל שלך התלכלך וזרקת אותו לפח או הוא נקרע וקנית מעיל אחר יזהו אותך? קנית מעיל חום? לא. למה? לא מכירים אותך, נתן סימני, מעיל ירוק, שלום. לעומת זאת, מי שמכיר אותך, גם אם תשימי כובע של ליצן על הראש, הוא יזהה אותך. למה? כי יש היכרות פנימית. ההיכרות הזאת הכוללת קוראים לתביעת עין. סימנים זה א', ב', ג'. הרבה פעמים, אם אנחנו נחלק, עוד פעם, באופן סכמלי, למה אני אומרת עוד פעם? כי הרבה פעמים מדברים על גברים, נשים, וזה לא תמיד מדויק, כי תמיד יש יוצאים מן הכלל. אבל אנחנו מדברים רק בצורה סכמטית. למי יש חשיבה של תביעת עין ולמי יש חשיבה של סימנים לדעתכם? מה אתן אומרות? אם הייתי צריכה לחלק חלוקת גברים, נשים, למי מתאים סימנים, למי מתאים תביעת עין? נכון. באמת, כן, נבריאות. כן, אם גבר מציע לך שידוך, מה הוא אומר? שניכם כאלה, שניכם אוהבים מוזיקה, שניכם אוהבים לטייל, שניכם. אם בחורה מציעה לך שידוך, מה היא אומרת? לא יודעת, נראה לי מתאים. ממי עדיף לקבל שידוך? הצעה? ממי? ברור שאישה. למה? הלא יודעת, נראה לי מתאים, הוא תמיד יותר חזק מא' ב' ג' ד' ה'. תמיד. אין, ובגלל זה כתוב על אישה שהיא מכרת יותר באורחי. נכנס אורח, היא יכולה להגיד, כן, שמוע, הבן אדם הזה לא נראה לי, לא טוב שהוא שחק עם הילד שלי, ואבא יגיד למה, הוא התנהג יפה, הוא אכל בנימוס, הוא אמר תודה. עזוב, זה לא הפרטים, משהו בשדר לא נראה לי. עכשיו, אני לא אומרת, צריך ללכת לפי הבטן, אבל בכל זאת, כאן חז"ל אומרים שזה לא הבטן, זה בינה יתרה שניתנה באישה, איזושהי הסתכלות פנימית. וזה מצוין. מתי ההסתכלות הפנימית פוגעת באישה? מתי עדיף לאמץ הסתכלות של סימנים? כשעושים חשבון נפש. כי אם אני עושה חשבון נפש, איך בחור עושה חשבון נפש? א', ב', בסדר, ג', ד', טעון שיפור, א', ו', מצוין. איך אישה עושה חשבון נפש? אני דפוקה. או, אני מושלמת. גם את זה אני מכירה. כלומר, התביעת עין גורמת לנו להסתכל גם על עצמנו בהסתכלות כללית. ואם פגעתי בחברה, אז אני דפוקה ואני לא שווה, כי איך אני פוגעת בחברה? עכשיו, זה נכון שצריך לתקן את זה, אבל האם בגלל זה אני כולי דפוקה? כלומר, בהסתכלות כזאת של תביעת עין, הרבה פעמים אנחנו הולכות להכל או כלום. אז בעצם יוצא שההסתכלות הכוללת לוקחת אותי או לאני מושלמת או לאני אפס. כלומר, רגשי נחיתות וגאווה הם על אותה סקאלה. הם על הסקאלת ההסתכלות השלמה והמלאה. ולכן, בעצם, אם יצא שהצלחתי, אז אני מושלמת. ואם יצא שזה לא הצלחתי, אז כאילו בסה, אני אפס. ופה, בעבודת המידות הזאת, נורא 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 חשוב, בחשבון נפש, בעבודת המידות, לאמץ את ההסתכלות של הפרטים. כאילו מראש אני לא אמורה להיות מושלמת, ובטח שאני לא אפס אם גיליתי שמשהו לא בסדר. זה א' ב' טעון שיפור, ג' ד' מצוין, איפה בסדר. לכן קורה הרבה פעמים שהגאווה ורגשי נחיתות הם אצל אותו בן אדם. כלומר, את יכולה להגיד על הפה, יכולה, זה בדרך כלל אישה, כי אמרנו שזו הסתכלות של תביעת עין יותר אצל נשים, אבל באמת יכולה להתבלבל, רגע אחד נראית לך מה זה חסרת ביטחון ומלאת רגשות נחיתות, ורגע שני, זאת אומרת, וואו, איך היא עפה על עצמה. כי זה אותו דבר. אם היא הצליחה במציאות, זה יצא למושלם. אם היא לא הצליחה במציאות, זה יצא לאפס. ואכן העבודה החשובה פה, היא באמת באמת עבודת הענווה, כמו שאומר הרב, זה לא שאני אמורה להיות מושלמת והמציאות נתנה לי כפה ועכשיו אני כולי בדיכאון. אני מראש אמורה לעשות טוב עם הכוחות שהשם נתן לי. ואני יודעת שהוא נתן לי אותם, ואני יודעת שהוא נתן לי אותם כדי לעשות טוב. אז ממילא, גם אם קרה שאני, אוקיי, אז לא הכירו בערך שלי, לא נורא, כי הערך שלי הוא לא הנושא, השליחות שלי היא הנושא. ורצון השם הוא הנושא. ולכן אדם שעובד ככה, הסיכוי שהוא יגיע באמת לעצב, אני לא מדברת על צער. צער זה כאב מקומי. לצערנו, כן, השבוע היה לנו הרבה מזה כעם, לכולנו. בטח שיש צער, אבל יש הבדל בין צער לבין עצב. צער זה כאב מקומי שראוי שיהיה כשחלילה קורים דברים כואבים. עצב זה כבר להפוך את זה למידה, לחלק ממני. כמו שענווה היא מידה, גם עצב היא מידה. כלומר, זה כבר לא קשור לסיטואציה, זה סוג הבן אדם. אז בביטוי החיצוני יכול להיות שגם הענוותן וגם העצוב, שניהם נראים ככה יותר שותקים, פחות מחפשים, פחות בולטים. אבל זה רק חיצוני, מבפנים הענוותן הוא אדם שמח. והגאוותן הוא דווקא עצוב. כלומר, בשורש עצב דומה לגאווה, בסימפטום עצב דומה לענווה. ולכן הסכנה של ההתמסרות שלהם, בגלל שהביטוי החיצוני דומה. אני חוזרת לשפה של הרב, הגאווה והשמחה הם כוחות מפזרים, הענווה והעצב הם כוחות מקבצים, מכנסים. בסדר? יש שאלות עד פה? אין שאלות?
כאילו אדם שתהיה לו הסתכלות כזאת בשביל פרטים, איך הוא לא יגיע לידי לגמול בין...
כן.
על שער
לא? שמה, שמה?
לא סתם. איך הוא לא יגיע לידי בלבול בין הנפרה?
כן, כן. הוא אומר לזה, אני רוצה את זה בשפה של הרב, כשלא יתלמד בפרטיות איך להוציא בכוחות. הוא מדגיש את המילה בפרטיות. זה נורא נורא חשוב המילה בפרטיות. כאילו כן, תרדי לפרטים. כי הרבה פעמים אמרנו, ההסתכלות הכוללת יש לה יתרונות. יש לה יתרונות בלקלוט אנשים. יש לה יתרונות, אמרנו, בשיתופים. יש לה יתרונות בהרבה דברים. יש לה יתרונות באימהות, את קולטת את הילד שלך, גם כשהוא אומר לך הכל סבבה, את רואה עליו אם סבבה או לא סבבה. את לא אומרת אוקיי בפרטים, הוא אמר סבבה, סבבה. את מסתכלת עליו ואת קולטת ויש לך תביעת עין לזה שלמרות שהסימנים היו סבבה, הילד לא נראה טוב. אוקיי? או הפוך, הוא אומר לך נורא והיום, ואת מסתכלת עליו, את אומרת הכל בסדר. זה בסדר, אז איבד איזה משהו שהוא אוהב, הילד בסדר, הכל טוב. אז בתחומים האלה תביעת עין זה יכולת נהדרת. זה יכולת של הסתכלות פנימית על אנשים, זה יכולת חינוכית נפלאה, זה חשוב בזוגיות, זה חשוב בהמון דברים, אמרנו בשידוכים. איפה זה נורא והיום? בעבודת המידות. בעבודת המידות, בחשבון נפש. לכן אנחנו נמצא באמת אצל גברים הרבה פחות גאווה ורגשי נחיתות. כאילו זה מושגים של נשים רגשי נחיתות. כמה נראה גברים לא ככה מתמסכנים ופחות. וגם פחות עפים על עצמם במובן, פחות תחרותי. כן יהיה תחרותי, אבל חיצוני. כדורגל כזה. תחרות עוקצנית זה יותר של נשים לצערי. ותמיד אנחנו מדברות שיחות של מורות, מורות שעוברות מנגיד ממד בנים לממד בנות. כאילו, מה זה? הבנים מרביצים, נותנים בעיתות בהפסקה והכל ביחד, אבל הכל סבבה אחר כך. הבנות היא קצת אותה מתחת לשולחן, עד סוף השנה היא תזכור לה את זה. אז אני אומרת, כל כוח יש לו את הצד החיובי, יש לו את הצד השלילי. בסדר? כי בגלל שיש תביעת עין, אז גם הסתכלות כוללת, לא אומרת וואלה, אוקיי, אז היא עשתה את זה פעם אחת, הלאה, סימן. לא, זה כאילו, בטח יש לה משהו נגדי, בטח... כאילו הכל 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 נורא כולל עקרוני ועמוק. בסדר? בעבודת המידות זה נגדנו.
מירב,
כן.
יש את ההבדל בין עצב לצער. אני מבינה שכאילו צער משהו שכאילו
הוא כואב במציאות. הוא לא רק בסדר, הוא חשוב. אני חושבת שהשבוע מי שלא יצטער על הכאב הכולל שהיה לעם ישראל לפיגועים, זה חיסרון, זה חיסרון בחיבור לעם ישראל. כאילו, אני לא אומרת שצריך להתאבל, שזה גם הרבה פעמים אני אומרת. לפעמים אנשים מתבלבלים. כאילו, אנחנו לא אבלים. אם אנחנו נהיה אבלים, מי ייתן כוח לאבלים? יש אבלים שצריכים להפסיק את השגרה, וזה מה שההלכה אומרת. כל אדם אחר צריך להרגיש את הצער, אבל לא עכשיו להפסיק את השגרה. אני רואה לפעמים בנות שוואי, לא נעים להם כבר לחייך, כי כאילו היה פיגוע. את לא אבלה. את צריכה להמשיך את החיים שלך, אבל כן, צריך לחוות את הצער, בטח.
והמקום של, כאילו, אז אני אומרת, מה זה
העצב?
מה זה
המידה
הזאת
בנפש? מה זה שמחה? אנשים, את יודעת, למדנו, שמחה וטוב לבב, נכון?
כן, אנשים.
לכל אנשים שיש להם איזה שמחה, ראינו שאדם שהוא עוסק במשמעות ובגוד, ויש לו איזה אנרגיה טובה כזאת של התחדשות. עצב זה הפוך, זה אלה שכל הזמן מתמסכנים, כל הזמן בעשה להם. לא משנה מה הסיטואציה, גם כשהסיטואציה טובה, הם יראו מה מבאס בה. צער זה מקומי, באמת היה אמת, זה מצב קשה בעם ישראל, אז אנחנו מצטערים וכואבים מאוד. זה לא קשור למה המידה שלי. גם אדם שמח, יש מצבים שהוא צריך לכאוב בהם, נכון? ויש מצבים שאפילו מצווה לכאוב בהם. תשעה ואב, גם האדם הכי שמח, מצווה להצטער. קודם כל מצטער בחורבן ירושלים, בעזרת השם. יזכה ויראה בבניינה, אבל לא להפוך את זה למידה. מפזר. שמה?
כאילו אם השמחה זה האנבטן יש לו שמחה וזה כוח מפגר, אז איך הוא כאילו?
שאם אנחנו מסתכלים לא על הבן אדם אלא על הכוח, בסוף האנבטן השמח אז יהיו לו רגעים מפזרים ורגעים מכנסים. אבל אם אני כשנייה רק כדי להבין תיאורטית איך יכול להיות ההתמצרות, אז אני שנייה מבודדת. אז אם אני שואלת שמחה זה כוח מפזר או מכנס, תשובה מפזר. זה כוח עם אנרגיה החוצה. גאווה היא גם כוח עם אנרגיה החוצה. ענווה היא כוח עם אנרגיה פנימה. ועצב הוא גם כוח עם אנרגיה פנימה. את שואלת, הענוותן השמח, בסוף מה תהיה לו אנרגיה פנימה או החוצה? יהיה לו גם וגם. אבל כשאני רוצה להבין את המידה, אני שנייה מבודדת את המידה מהאדם. אתה יודע? הבנת מה אני אומרת? זה באמת, טוב שאת שואלת את זה, כי זה באמת דיון תיאורטי. כי בסוף הבן אדם הוא גם שמח וגם אנוותן, ויש לו גם את זה וגם את זה. אבל אם אני שנייה מבודדת את המידה, הן נורא נורא דומות, כי שתיהן מפזרות או כי שתיהן מכנסות. כן.
עצם זה, אתה אומר אותו,
אז אני אומרת, רגע של גאווה או גאווה, מה זה גאווה יהודית? כתוב שלמה דוד המלך? למה דוד המלך הוא סיפור כזה מסובך? גם יהודה ותמר מצד אחד וגם רות המואביה וכולי. הוא אומר השם משמואל, כי אנחנו רוצים את הגאווה מבחוץ ולא מבפנים. מלך צריך גאווה, נכון? היה חסר את זה לשאול. מלך צריך לגאווה להגיד אני מלך, להחריט את זרו של המלך, צריך גאווה. אבל אפילו מלך שצריך גאווה, אנחנו רוצים אותה בקליפה ולא בתוך. ולכן אנחנו מייבים את זה ממואב. אז גם עצב, אני רוצה שיתהיה, אם העצב הוא בשליטה, כמו כעס הפנים, שאני יכולה לצרוח על הילד שלי כי אני רוצה ללמד אותו שלא יורדים לכביש, אבל שזה לא יפעל עליי באמת, שאני לא יהיה בכעס באמת, אני רק רוצה להראות לו כעס. אותו דבר בעצב, יש רגעים שהוא נכון להתעצב, אבל הרגעים האלה אני קוראת להם צער וכאב. באמת באמת עצב אמיתי עדיף שלא יהיה אף פעם, כמו שגאווה אמיתית בלב עדיף שלא תהיה אף פעם, בסדר? אלא רק בקליפה. כן, עוד? אז בואו נמשיך. אני חוזרת על המשפט, כי העצבות לא תבוא, כי אם אחרי החליטו היות ערכו האישי מרומם והוא ראוי לגדולות, ולמורת רוחו הוא מוצא בעצמו חסרונות ומחסורים שלא כראוי לו, כאילו לא היה ראוי שיהיה לי חיסרון. וזה בוודאי מדאיב לב הנפש ואין בו ממידת האמת. אבל הענווה באה אחרי ידיעתו שאין עניינו בעצמו ראוי על שום גדולה, וכל גדולה וטובה שתגיעו היא חסד השם יתברך אליו. אז יהיה, שימו לב למשפט, שפל בעיניו, שפל בשפה שלנו אמרתי כבר, זה מילה מאוד מאוד שלילית. שפל בשפה של הרב זה ענווה. אז יש שפל בעיניו ונגרע בערכו, אבל עצב לא ידע. רק ישמח במנת גורלו, ומעט הטוב אשר ימצא בעצמו יודע להשם חסדו עליו, כי גם הטוב שלי זה לא שלי, וגם יזדרז לקנות עוד הרבה מעלות חמודות, שכיוון שרואה שהם היותו בלתי ראוי מצד עצמו, גבר עליו חסד השם יתברך להיטיבו, כזאת יספיק גם כן להקדותו גדולות ונפלאות מאלה. יש אנשים, אתמול נסעתי עם אישה שאימא שלה אישה כזאת, שכל הזמן וכל דבר רואה רק טוב. אנחנו נוסעות ללימודים, אז בבוקר נסענו, בצהריים חזרנו, היא דיברה עם אימא שלה גם בבוקר וגם בצהריים. כל מילה של, שנייה של האימא הייתה, איזה יופי, תודה להשם. עכשיו, זה לא שפה, זה חיים. כי מי שרק מדבר ככה, אבל לא חי את זה, זה נימוס, זה לא באמת. אבל האישה הזאת, אני מכירה אותה, היא חיה את זה, היא פשוט, זה וואו, כאילו בן אדם שכל היום באמת, באמת כתוב, שכשאדם מגיע ל-120, אחרי 120, שואלים אותו, ציפית לישוע. אז הרב אומר, האם ראית איך מכל רגע ורגע הולכת לצמוח פה ישועה? כלומר, זה הסתכלות בהווה. למה זה חשוב לצפות לישועה? בגלל שציפייה לישועה אומרת א', אמונה בישועה, אבל ב', אמונה בעם ישראל שראוי לישועה. כאילו אם אנחנו מסתכלים ואומרים, וואה, כאלה הפגנות, כזה, לא מגיע לעם ישראל שום דבר, זו הסתכלות לא טובה. נכון, יש מציאויות גם קשות בעם ישראל, אבל כמה חסד יש בעם ישראל? כמה מסירות נפש יש בעם ישראל? עשיתי עם הילדים שלי השבוע טיול פריחה, וראינו את הרקפות. באמת נזכרתי בשיר, כמו רקפות בין הסלעים, איך פתאום בכל מיני רגעים, יוצאים רגעים מאוד 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 גדולים של מסירות נפש. יש בעם ישראל לימוד תורה שלא היה אף פעם, אף פעם. תמיד אוהבים להגיד, וואי, בגלות, לפני השואה. לפני השואה, 70% בפולין, 70% מהילדים בפולין למדו בבתי ספר של גויים. אנחנו במציאות הכי, הכי, הכי גדולה מבחינה תורנית שהייתה מאז ימי שלמה המלך. לא היה דבר כזה אף פעם. אז אני אומרת, נכון, יש לנו התמודדויות, אבל לא להתבלבל, אנחנו כאילו לגמרי, לגמרי, לגמרי בדרך לגאולה, ובגאולה עצמה, לא רק בדרך, אנחנו בתוכה. עדיין יש לנו מציאויות מורכבות, עדיין יש לנו דברים לברר, אבל אנחנו עמוק עמוק בתוכה. ציפית לישועה, אומר הרב, זה כמו, אדם שנמצא במגדלור, נכון? והוא צופה על החוף, הוא צופה מאיפה יגיעו האוניות. ברור לו שיגיעו האוניות, הוא רק מצפה לראות מאיפה. ככה התפקיד שלנו זה לצפות לראות מאיפה מגיעה ישועה. א', זה אמונה בישועה, ב', זה אמונה בעם ישראל שראוי בישועה. את זה מוסיף הרב קרלף. לא לאבד את האמון בעם ישראל אף פעם. אני חוזרת לענייננו. אז האדם הזה הנבטן, שברור לו שהכל מהשם, אז זה בהכרח מביא גם עין טובה למציאות. כי וואו, אני בחוויה שלא מגיע לי כלום, וכל מה שהשם נותן לי זה חסד. אגב, אנחנו בחוויה שהכל מגיע לו, וממילא זה גורם שאין הכרת הטוב. הנה, אומר הרמב״ם במצוות ביקורים, שלמה חשוב שאדם יבוא ויקרא את הפסוקים של הביקורים? פסוקים אומרים, וואו, איזה שפע השם נתן לנו. אומר הרמב״ם, הכרת הטוב מביאה לענווה. ואפשר גם להגיד הפוך, אדם שיש לו ענווה, יש לו הכרת הטוב. זה בא ביחד. אז באמת, באמת, באמת בשורש, ענווה באה עם הכרת הטוב. ענווה באה עם שמחה. בביטוי זה יכול להיראות הפוך, ולכן עמידות מצרניות. כי אנשים הנבטנים הם לא אלה שכל הזמן מחפשים להראות את עצמם. הם לא אלה של הרייטינג. הם אלה שיהיו יותר בשקט, יותר מאחורי הקלעים, וזה יכול להיראות חיצונית עצב לעומת אנשים שכל היום הם מסמר הערב ובמרכז העניינים. כשהרב אורבך, זכר צדיק לברכה, נפטר, אז היו פקקים שלא היו בשום הלוויה. עכשיו בהמשך עוד היו הלוויות יותר גדולות משל הרב אורבך, ולא היו כאלה פקקים. למה בהלוויה של הרב אורבך היה? כל הארץ נעצרה, פשוט כל הארץ נעצרה. וניסו להבין למה. כאילו לא לפני הלוויה אחר כך של הרב מרדכי אליהו הייתה יותר גדולה. שאלו באגד איך יכול להיות, אמרו שבאגד לא נערכו ובמשטרה לא נערכו ובמשרד הביטחון לא נערכו. אף אחד לא יודע מי זה הרב אורבך. אף אחד לא שומע את השם הזה. איך פתאום הלוויה של בן אדם עוצרת מדינה? נגיד הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה היה לו תפקיד ממלכתי. הוא היה רב ראשי בישראל. אז היה דמות מוכרת, אז הבינו שדמות מוכרת תהיה להלוויה גדולה. הלוויה של הרב אורבך היו בה 300,000 איש, ולא הפסיקו, פשוט יש תמונות להביאן, איך כל ירושלים פקוקה. וטומי לפיד, אבא שלי, יאיר לפיד, היה ידוע אז כאדם ששונא חרדים. וטומי לפיד כתב בעיתון הארץ את המשפט הבא: יש כאן שתי אפשרויות, או שהציבור החרדי סתם מתלהב מאיזה רב זקן, או שאנחנו הציבור החילוני פספסנו משהו. אני נוטה לאפשרות השנייה. כתב טומי לפיד, שאיך יכול להיות? אז כתוב שכל אדם, נכון, כל אדם שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. שואלים, רגע, אז מתי הכבוד ישיג אותו? את התשובה, כשהוא נפטר, הכבוד משיג אותו, הוא כבר לא יכול לברוח. הרב אורבך ברח כל חייו מהכבוד, והכבוד השיג אותו כשהוא נפטר. שנקרא, הוא כבר לא יכל לעשות לזה כלום. בן אדם הנוותן, הוא לא מחפש להיות מוקד האירוע, הפוך. הוא כל הזמן שם את עצמו מאחורי הקלעים, אז זה יכול לראות עצב. האדם אגב תן עושה הרבה הרבה רעש, זה יכול לראות שמחה חיצונית. אם אנחנו לא מסתכלים בשורש שלה רק בחוץ, הרבה פעמים הגאוותן יראה לנו שמח והנבטן עצוב, כשבאמת זה הפוך. הנבטן לא זקוק לכל הרעש והצלצולים, דווקא לא יש שמחה פנימית.
מירב, אפשר
לחזור
לשאלה
הראשונה?
כן.
אני
חושבת שאני שאלה
של
מה שמחה
שהיא נבטת בחוץ והנבטת בפנים. כן, אז אמרתי כך. קודם כל אמרתי שהפסקה הזאת היא פסקה תיאורטית. הוא מדבר על עמידה ולא על האדם. למה הוא מדבר על עמידה ולא על האדם? כל פעם שאני רוצה ללמוד משהו, אני כאילו מבודדת אותו, נכון? גם במדע. אם אני רוצה לעשות ניסוי, לראות השפעת השמש, השפעת מוזיקה על הצמחים, מה אני אעשה? איך אני יודע שזה דווקא השפעה של המוזיקה על הצמחים ולא השפעה של השמש על הצמחים, למשל? מה זה? אז איך אני יודעת? שאם הוא צמח, אז אני צריכה קבוצת ביקורת, נכון? אני צריכה קבוצת ביקורת שמקבלת אותם תנאים, רק בלי מוזיקה. ואז אני יודעת, רגע, המוזיקה. גם פה יש כאן הבנה תיאורטית. תיאורטית, אם אני לוקחת רק את מידת השמחה, יש בה פיזור. אם אני לוקחת רק את מידת הענווה, יש בה כינוס. אם אני לוקחת את הגאווה, גם בה יש פיזור. אם אני לוקחת את העצב, גם בה יש כינוס. כביכול, אם הייתי יכולה לבודד תיאורטית מידה מהאדם. זה נכון בסוף, שהאדם יש לו גם שמחה וגם ענווה, אז היא בדרך כלל, אם הבן אדם הוא באמת באמת בענווה, אז גם יכול להיות שהשמחה אצלו תהיה פנימית, או שיהיו לו רגעים שהשמחה היא חיצונית. אבל אם אני כאילו מסתכלת רק על שמחה, אני יכולה להסתכל על אנשים שמחים שאין בהם ענווה, ואני יכולה לראות את זה, מה שנקרא, קופץ החוצה. ואז אני אומרת, וואלה, שמחה הולכת טוב עם גאווה. כלומר, הציור החיצוני מסתדר לי, אני לא מסתכלת על השורש העמוק. כי בן אדם מנוותן, גם השמחה שלו תהיה יותר פנימית, הוא גם לא יצהל.
זה חיובי דווקא? כאילו, יש דברים שהם...
זה תלוי באופי, אנחנו דיברנו על זה, שאנחנו פחות מעניין אותנו מה יהיה הביטוי. את שואלת אותי אם מותר לך, אם את בן אדם שאוהב רעש, אבל תעבדי על ענווה, האם יכולה להיות ענווה עם רעש? את שואלת אותי? אני אומרת, כן. כן? אני תמיד אמרתי שוואו, צניעות תמיד הציור שלנו, אישה צנועה זה כזאת נחבט אל הכלים. שמחתי שפגשתי את הרבנית ליאור, אישה עם המון 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 אנרגיה, לא נחבט אל הכלים בכלל, יש לה עמידה מאוד חזקה, וסי הצניעות. סי הצניעות. כלומר, זה לא חייב להיות, פה זה באמת זה תנאי אופי. אנחנו מדברות על השורש, איך זה התבטא אצלך, למה אמרנו שצריך ללמוד את זה בפרטיות? כי אצל כל אדם זה מתבטא אחרת. אצל כל אדם זה מתבטא אחרת. יש אנשים צנועים ובאמת נורא נורא שקטים, ויש אנשים צנועים שמשמיעים את קולם ובצניעות. איך אפשר לעשות את זה? שווה תמיד, אני אומרת, בשבילי הדגם זה הרבנית ליאו. שווה לראות כל אחת, שווה שהיא תחשוב, אם היא מכירה אנשים שהם צנועים ויש להם אמירה. אנשים שהם ענוותנים באמת ושמחים באמת. כשאנחנו מכירות את זה, אז יותר קל לנו גם ללכת על זה. כמו שדיברנו על צניעות, אם הדגם שלי תמיד זה שצניעות הולכת עם כיעור, אז מה הסיפור שאני אציע? אבל אם יש לי דגמים של צניעות שהולכת גם עם דברים שאני אוהבת, אז סבבה, אני יכולה ללכת על זה. אבל זה באמת שברתי, זו שאלה טובה, כי אנחנו פה מבודדים את המידות. בסדר? עוד שאלות? אני חוזרת. שכיוון שרואה, למשפט האחרון, שכיוון שרואה שאם היותו בלתי ראוי מצד עצמו גבר עליו חסד השם יתברך להיטיבו, כזאת יספיק גם כן להקנותו גדולות ונפלאות מאלה. אז באמת, 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 כאילו באמת הגבול האמיתי הוא כמו שאומר הרמב"ן. כשתעלה על לבך מידת הענווה, אז תנצל מן הכעס. אנחנו עכשיו יכולים להוסיף עוד מידה. תעלה על לבך מידת הענווה, תנצל מן הכעס, תקבל שמחה ותקבל הכרת הטוב. כל זה הולך טוב עם ענווה. לשים לב שאנחנו לא מתמצרים חיצונית. שאם אני עובדת מדי חיצוני, אוקיי, אני אומרת לעצמי מרב, את צריכה לעבוד על ענווה, אל תתבלטי, אל, 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 אל. אם כל העבודה שלי היא על דרך השלילה, אני יכולה בסוף באמת לקבל עצב. כאילו כל הזמן רק להימנע, 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 להימנע. לעבוד על ענווה זה לא לעבוד על הימנעות, זה לעבוד על עשייה מתוך שליחות. בסדר? זה נורא נורא חשוב. מי שעובד בענווה רק על לא להיות, הסיכוי שהוא יקבל עצב הוא גדול. אנחנו בענווה לא עובדים על לא להיות, אנחנו עובדים על להיות מתוך שליחות. אני ציטטתי לכם פעם את הרבנית חנה טאו, זכר צדיקה לברכה, שענווה זה מאין ולאן. זה לדעת מה מקור הכוחות שלי ולצורך מה קיבלתי אותם. יש? שאלות? טוב, עכשיו אנחנו הולכים קצת, אם אמרנו שצריך להסתכל על השורש, אנחנו הולכים קצת לחפור בשורשים של מידת הגאווה. אם הייתי אומרת לכם, כמו במולקולות, מולקולות מוכן מורכבות מכל מיני יסודות. אם אני לוקחת מין מולקולה כזאת של מידת הגאווה ואני רוצה לפרק אותה לחומרים שלה, ליסודות שלה, מה לדעתכם יש בה? אנחנו עכשיו רוצים לייצר אדם גאוותן. מה נכניס לו? אנחנו עכשיו מתכנת מחשב, מתכנתות אדם גאוותן. תנו לי תכונות להכניס.
ראייה רק של
עצמו. איך? ראייה רק של עצמו. הכנסנו. ביטחון עצמי, את בטוחה? מה אמרנו שזה ביטחון עצמי? זוכות מה אמרנו? מה זה העצמיות שלי? מה זה העצמיות של בן אדם? מה הדבר הכי עצמי לי? איזה חלק בנפש הכי עצמי לי? או לא חלק בנפש, איזה חלק בי הוא הכי עצמי? נשמה. אז נשמה מה זה? מה זה נשמה? זה צלם אלוקים, נכון? נכון, דיברנו כבר על המושגים. אז ביטחון עצמי זה ביטחון בעצמיות שלי, זה ביטחון בצלם אלוקים שלי, במילים אחרות זה ביטחון בהשם. גורסו, גורם. ביטחון עצמי אמיתי הוא ביטחון בהשם, אבל את התכוונת למשהו נכון, למה התכוונת? מה זה ביטחון עצמי חיצוני?
החצנה.
החצנה, איך קוראים לזה בסלנג? פוזה. כן? יש כל מיני ספרים, איך לרכוש ביטחון עצמי בחמש דקות, איך לעמוד מול קהל וחמש... זה פוזה, איך לעשות פוזה? נכון? אז אנחנו מכניסים לבן אדם ראיית עצמו, אנחנו מכניסים לו פוזה, ביטחון עצמי חיצוני, מה עוד אנחנו מכניסים לו?
כעס.
כעס. מי אמרה כעס? כעס, מעולה, קדימה, מה אנחנו מכניסות לו? קינה אנחנו מכניסות לו? קינה, למה קינה? נכון, אבל למה קינה? אבל הוא גאוותן. מעולה, קדימה, אני מכניסה לתוכנה עוד. מה עוד?
חוסר יכולת, כאילו גם לא מסתכל רק על עצמו, אבל גם בחוסר יכולת להסתכל על אחרים.
חוסר יכולת להסתכל על אחרים בטוב.
וללמוד על אחרים.
חוסר יכולת ללמוד על אחרים, מעולה, הכנסנו.
חוסר הכרה בטוב של עצמו.
מצוין, כל הטוב של עצמו, מעולה, הכנסנו לתוכנה. מה עוד? תכנתתם פעם משהו?
לא.
לא, הנה יש לכם הזדמנות לתכנת. כן, מה עוד אנחנו מכניסות? איזה עוד פונקציות נכנסות לתכנות פה? אז יש לנו ריכוז בעצמו, יש לנו פוזה, יש לנו קינה, יש לנו כעס, יש לנו חוסר יכולת הסתכלות על אחרים, חוסר הכרת הטוב, מה עוד? תגידו, יש איזה רע שלא נכנס פה? נכון איך הרמב״ם אומר? להתרחק מהגאווה מאוד מאוד מאוד. למה כל כך חשוב להתרחק מהגאווה? בגלל שנכנסים לתוכה המון 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 דברים שליליים, חלק מהם זה ביטויים שלה, חלק מהם זה היסודות שלה. כמעט כל תכונה שלילית איכשהו קשורה למידת הגאווה. אנחנו נצטרך לשים לב מהם היסודות, כלומר מה גרם לגאווה ומה התבטא מהגאווה. אבל כמעט כל מידה שלילית היא או גורם לגאווה או ביטוי של גאווה. שווה להתרחק מגאווה? שווה או לא שווה? אתמול היה לנו יום פטירת משה רבנו, האדם הענוותן מכל אשר על פני האדמה. משה רבנו זה חיבור של כל הטוב שיש. כל הטוב שיש זה משה רבנו, האדם הענוותן. בעזרת השם, כשזכויותיו יעמדו לעם ישראל לחיבור, הוא כל הזמן עבד על לחבר אותנו לתוכנו ולהבינו שבשמיים אנחנו צריכים את התכונות שלו יותר מתמיד. למה הוא עשה את זה? איך אמרתם? אדם הענוותן לא יכול לראות אחרים, ומשה רבנו כל ימיו רק ראה אחרים. כל ימיו רק ראה, כן, מה עם ישראל צריך ואיך עם ישראל יתחבר לקדוש ברוך הוא. הנה אמרנו, הכל, כל הטוב הוא או גורם לענווה או ביטוי של ענווה. כל הרע הוא או גורם לגאווה או ביטוי של גאווה. איזה מידות בנפש, איזה כוחות בנפש לדעתכן אנחנו צריכים לתת לגאוותן? איפה אנחנו נמקם את הגאווה? בשכל, ברגש, ברצון, בדמיון? אנחנו ממשיכות לתכנת הגאוותן. איזה כוחות נפש, איפה נכניס לו את זה? ברגש?
בשכל?
מה נכניס לו לשכל בתוכנה? איזה מחשבה נשתי לו?
הכל מגיע לי.
הכל מגיע לי, אני הכי טוב. איזה עוד מחשבה אתם נשתילות? הכל מגיע לי זה שכל? מה זה?
דמיון.
אמרתי מה הכל? הכל מגיע לי זה אני רוצה הכל. הכל מגיע לי זה אני שווה הכל, זה בשכל. הכל מגיע לי זה אני מדמיין שהכל. והכל מגיע לי, זה גם רגש, אם לא נותנים לי איזה בסה. במילים אחרות, אנחנו צריכים לשתול לו גאווה כדי שיהיה גאוותן רציני בכל כוחות הנפש. אנחנו צריכים לשתול לו מחשבות של גאווה, אנחנו צריכים לשתול לו רצונות של גאווה, אנחנו צריכים לשתול לו הרבה דמיון כי הוא כזה מנופח, ואנחנו צריכים לשתול לו הרבה רגשות. אני מזמינה אתכן השבוע לשים לב מאיזה מחשבות הייתם רוצות להיפרד? כי העבודה הראשונה שאנחנו יכולות לעבוד, הרי אנחנו צוחקות על הגאוותן ומתחמתות אותו, אבל לצערנו משהו מזה יש בכולנו, ואנחנו רוצות להתקדם מפה. אני צריכה ממש ממש לסיים, כי יש לנו טיול רבנית פורים, בגלל שאמרתי את זה קודם. יש לנו טיול רבנית פורים, במטפחת השנייה שלי אני מחנכת י' א', אבל אני מזמינה אתכם, יש לכם, וואי, אין לנו שיעור שבוע הבא, יש לכם שבועיים. אז אני מזמינה אתכם לשני דברים. שיעורי בית, אני מורה או לא? א', מאיזה מחשבה הייתן צריכות להיפטר? אתם לא תהיו חייבות לשתף, אבל כן לחשוב. מאיזה מחשבה שאולי מביאה אתכם לגאווה הייתם רוצות להיפטר? ומאיזה רצון הייתם רוצות להיפטר? בסדר? אנחנו באמת באמת, אנחנו... המטרה שלנו היא לתכנת את מי? את עצמנו. לתכנת זה מילה שהיא קלה כי היא לא טעונה. כי אני אומרת כאילו, וואי, אני עובדת, כאילו, עבודה לא קשור. אבל אומר לנו המערה שכשאנחנו מבינים את ההפך, יותר קל לנו. רק אם נבין מה זה גלות, אומר המערה, נבין באמת מה זה גאולה. רק אם נבין באמת מה זה גאוותן, אני יכולה לזהות, וואי, עכשיו הייתה לי מחשבה גאוותני, עכשיו היה לי רגש גאוותני, עכשיו היה לי רצון. רק אם נבין את זה טוב טוב, נוכל בעזרת השם לעבוד על עצמנו בענווה שלמה. פורים שמח. טוב, שבוע הבא לא נלמד, אבל נרקוד ביחד.